שלום לכולם, אנחנו בפרשת עקב, פרשה מאוד חשובה. היא מתחילה בספר דברים, פרק ז', פסוק י' ב', והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה ושמרתם ועשיתם אותם. ושמר השם אלוהיך לך, לך את הברית ואת החסד הנשבע לאבותיך. אז יש פה, והיה עקב תשמעון, את המשפטים האלה, ושמרתם ועשיתם אותם, ושמר השם אלוקיך לך. אוקיי? אז מה אנחנו מסתכלים פה? יש פה המילה עקב היא עיקרית, שזה אומר, זה נותן לך עניין של סיבתיות. אוקיי? נותן לנו את העניין של סיבתיות, שזה עניין מאוד חשוב. מדוע? תשימו לב, אין פה אל תעשה ככה, אל תעשה ככה, יש עניין של סיבתיות פה. וזה אומר כך. וזה מה שחשוב לנו. קודם כל, עצם זה שיש כאן ושמרתם ועשיתם, בהמשך נראה גם כן לשמור ולעשות, ומי ששם לב לכל אורך ספר דברים, שני הפעלים האלה מופיעים שוב, שוב ושוב ושוב. והשאלה היא בעצם, הרי התורה לא מוסיפה מילים ללא צורך, ואם מופיעים שני פעלים, שניהם צריכים, שניהם יש להם מקום. זה דבר אחד. עוד דבר אחד שחשוב שאנחנו צריכים לזכור, שאם אנחנו מסתכלים על סעיף י, על פסוק י' ג', והאבך וברכך והרבך וברך פרי ותנך ופרי אדמתך דגניך ותירושך ויצריך וכו', והאבך וברכך והרבך. אוקיי? עדיין, זה לא כתוב אם, והיה עקב. כלומר, עניין של סיבתיות, ותכף נראה עוד מה שחשוב כאן, כי אחרי כן מופיע אחד המשפטים שלפי הארי הקדוש, הכי חשובים בכל, בכל הנושא בכלל, וזה מופיע בהמשך בפרק ח' פסוק ג', ויענך ויריבך ויחילך את המן אשר לא ידעת ולא ידון אבותיך, למן הודיעך כי לא על הלחם לבדו, יחיה האדם, כי על כל מוצא פי השם יחיה האדם. אוקיי? ואחרי זה זה מסיים, כמה פסוקים אחרי זה, שזה לפי הזוהר בעצם הופך להיות הנושא, הרי אומר שזה בעצם קשור, שהכל, פסוק י' ואכלת וסבת וברכת את השם אלוקיך על הארץ הטובה שנתן לך. אוקיי. אז בואו נראה מה הזוהר אומר לנו על זה. בזוהר אומר את זה בצורה כזאת. והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה, ואכלת ושבעת וברכת וכן הלאה, פיקודה דה לברכה ללקודשה בריחו. אומר הזוהר, יש מצווה לברך לקדוש ברוך הוא. על כל מה דאכיל ושתה, כל מה שאדם אוכל ושותה ויתענה ונהנה, בהאי עלמא בעולם הזה. ואילה בריך, ואם האדם לא מברך, יקרא גזלן לגבי קודשה בריך הוא. הוא נקרא גזלן לגבי הקדוש ברוך הוא. דכתיב, גוזל אבי ואימו. כתוב, גוזל אבי ואימו. והמדרש אומר, הכוונה לבורא עולם. זה אבא ואימא שלך. אוקיי? והוא כמו חבריה, והחברים כבר הסבירו את העניין, דגין דביחן דבריך ברנש לקודשה בריחו, עתה להמשיכה חיים ממקורה דחיי, לשמי דקודשה בריחו, קדישה. ולארכה עלי מהו משכה אילה, ועתה להתמשכה מתאמן לחללמה. אוקיי. פירוש, משום שהברכות שהאדם מברך את הקדוש ברוך הוא, באות להמשיך חיים, כלומר למשוך חיים ממקור החיים. לשמוע הקדוש של הקדוש ברוך הוא, להריק עליו מאותו שמן העליון שהוא שפע החוכמה, חוכמה, מי שמבין קבלה, כוונה, לאנרגיה הצרופה של הבריאה. ומשם בא להימשך לכל העולם. אוקיי. על כך מוסיף, אם מישהו מרכז את זה יותר מכל אחד, זה הרמח"ל. רבי משה חיים לוצאטו, והוא מסביר, אם אנחנו רוצים ככה במהלך, משפט קטן 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 למצות מה כל העניין של הבריאה, מחשבת הבריאה היא להיטיב לנבראים. כלומר, כל המטרה של הבריאה זה להעביר עונג לנבראים. כלומר, זה כל המטרה. אין מטרה אחרת. רק המטרה הזאת ואין בלתה. להעביר עונג לנבראים. כלומר, כל מטרת הקיום של כל אדם והאדם זה רק מה? להרגיש תענוג. אין מטרה אחרת. ולכן, אם אנחנו רוצים לדבר על חטאים, יותר מוכר פרשת כי תבוא, יש שם כללות מזעזעות, שברוב בתי הכנסת אפילו מתביישים לקרוא את זה בכל רם, קוראים את זה בלחש, למרות שהלכה אומרת שאם קראת בלחש ולא שמוע, אז זה לא נחשב שבכלל בשביל מעבר לבית כנסת, אבל זה כל כך כללות נוראיות. וכתוב שם, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב. מסביר גם הרבי חיים ויטל, אומר את זה מהארי הקדוש, שאם האדם הוא בעצבות, זה אבון פלילי. כלומר, אין עבירה יותר נוראית מאשר להיות בדיכאון. אין גנאי, זה הדבר הכי מגונה שיש. חז"ל מוסיפים בתלמוד, אם האדם היה חכם, הלכה חוכמתו, אם הוא בדיכאון. אם הוא היה בעל רוח הקודש, הלכה לו רוח הקודש. אם הייתה לו נבואה, הלכה נבואה, אם הוא בדיכאון. כל המהות של הקיום האנושי זה עונג, זה תענוג, זה הנאה. אין משהו אחר, אין משהו אחר, אוקיי? זה המטרה. אוקיי, אז ממה צריך כאלה ספרים כבדים בשביל, תגיד לנו את זה, כל יום, כל שעה, תשלח אס-אמס, הלו, אתה זוכר לענות? וזהו, ונמשיך, ויהיה לנו כיף, והכל יהיה בסדר. מסתבר שזה לא כל כך עובד, נכון? למרות שאנשים באמת, באמת, באמת רוצים שיהיה להם הנאה, יש אנשים שגם, לא רק שהם רוצים, גם יש להם זמן בשביל זה. נכון? יש להם זמן וכסף, וכל היום הם רצים אחרי הנאה, ואין להם. יש אולי הנאה קיצת מועד, ואחר כך יש את הבוקר שאחרי. דיברנו על זה הרבה פעמים. והשאלה היא, מה כל הסיפור? מה כל הסיפור? אז כדי להבין את זה, מה הסיפור של החיים? יש מטרה אחת ואחת ואין בלתה, שאנחנו נחווה עונג. כולנו גם יודעים שצריך להוסיף על מה שחז"ל אומרים, אם הוא חכם, טובת חוכמתו. אם יש לו רוח הקודש, הוא יאבד, ונוסף דבר רביעי, אם הוא בריא, הוא יאבד את הבריאות שלו. בן אדם שהוא במצב רוח זיפט, אוקיי? מה שנקרא, אם הוא בעצבות, אוקיי? למרות שאם בן אדם בעצבות, אנחנו צריכים להבין אותו ולהכיל אותו וכן הלאה, לא. ממש, דיברנו על זה הרבה פעמים, לארי הקדוש אין שום סובלנות לבן אדם שמרשה לעצמו להיות בעצבות. מה, איך אתה יכול לבוא לבן אדם ולהגיד לו, אסור לך להיות בעצבות? לא, אתה צריך ללמד אותו, בוא, תשים מוזיקה, היום זה לא בעיה, אתה לא צריך להזמין, פעם היה צריך להזמין תזמורת, נכון? היום אתה מפעיל את הטלפון, שם איזה משהו באיזה מוזיקה, שמחה, מתחיל לרקוד, ואחרי כמה דקות, זהו. כל הגוף שלך עכשיו מפריש את כל הכימיקלים של שמחה. בהתחלה אתה מרגיש קצת טיפשי, אבל אין בעיה. תרגיש טיפש, העיקר שתהיה שמח. נכון? אנשים שמחים, לא כל כך אכפת להם כמה הם חכמים. אלה הכי חכמים. אלה שעסוקים כל הזמן, אם הם נראים טיפשים, הם לא הכי חכמים. תזכרו את זה. אוקיי, גם שאתם מסתכלים בראי לפעמים. אוקיי? עכשיו, נחזור לעניין הזה. אז אנחנו מסתכלים ושואלים את עצמנו, איך כל המילים האלה מסתדרות עם החיים? הרי החיים... זה לא נראה הרבה פעמים שזה משהו מהנה. זה קודם כל, החינוך שאנחנו מקבלים זה תוות קשה. נכון? אין כזה דבר בחינוך להנות. להפך, מה אתה נהנה? כאילו, יש אנשים שאצלם במשפחה, אם אתה נהנה, משהו לא בסדר. כלומר, זה משהו באופן עקרוני לא בסדר, אם אתה נהנה, מה אתה נהנה? מכירים את מה... כן, יש כל מיני, לא משנה, לא רק פולנים, גם עיראקים, גם תימנים, יש כל מיני. אוקיי? מכל הסוגים. בעייתי העניין. יש דתות שלמות שבנויות על העניין שאוי ובוי אם אתה נהנה משהו לא בסדר. כנראה שעשית משהו לא בסדר. אוקיי? האמת, יש משהו במה שאומרים, כי בדרך כלל אנשים שנהנים אחר כך חוטפים. החשבון מגיע אחר כך. מה?
שמחה כשמחה לעד.
ואין שמחה כשמחה לעד. אבל מה הבעיה? יש מחיר לכל הדברים האלה. ואנחנו נבין. ואז אתה שואל, אז בשימה כל הסיפור? בשימה כל הסיפור? אז לפני איזה שבוע, התפרסם בניו יורק טיימס מחקר מדעי שפורסם באיזה עיתון מדעי. שהמחקר הזה אומר, זה לא חדש דרך אגב. זה פורסם, פעם ראשונה זה פורסם בצורה ככה, אבל מדי פעם היו כאלה, למה? מדענים. שבאו ואמרו, יכול להיות, ואין דרך להוכיח שלא, שאנחנו חלק מסימולציה. למה? הם אומרים את זה ככה. אנחנו עושים סימולציות. למשל, יש היום כל מיני משחקי מחשב בטלפון. שאתה עושה סימולציה, שאתה בונה עיר, אתה בונה גן חיות, אתה בונה זה, אתה עושה ככה, אתה עושה... מגדל ילד, אתה זוכר פעם היה תמגוצ'י, יש כל מיני סימולציות כאלה. שאנחנו יודעים שהטלפון שלנו הוא מה זה חכם לעומת מה שהיה לפני 10 שנים. אז תראו לכם איך הטלפון שלנו יהיה חכם בעוד 10 שנים. מה אם בעוד 20 שנה? בעוד 100 שנה. אנחנו נוכל לשים סימולציות שזה יהיה כאילו זה אמיתי. בכל אחד בטלפון שלו. נכון? נראה הגיוני, נכון? כלומר, אומרים אותם חוקרים, מדי פעם מתגנב לך החשד, אם אתה מבין את האפשרויות, רגע, אולי כבר הגיעו לזה. ואנחנו בעצם חלק מסימולציה שקורית באיזה מחשב קטן של איזה ילד. ורק הוא בודק אותנו, או שמישהו עושה איתנו ניסיון. ובתוך הניסיון יש כל מיני, בסימולציה יש כל מיני אפשרויות, מלא אפשרויות. ואתה בודק את הערוץ הזה ואת הערוץ הזה ואתה מריץ. הרי היום במחקר מדעי יש המון סימולטורים, נכון? היום מחשב יכול לשחק ולנצח שח את המאסטרים הכי גדולים בעולם. למה? כי כמה כבר המוח האנושי יכול לפני שאתה מתבלבל? לעומת זה המחשב, הוא יכול ברגע שאתה עושה מהלך, הוא מכניס לך, יש לו כבר את כל יכול לחשב את סימולציה של כל המהלכים האפשריים, כדי לנצח. זה סימולציה. וכן הלאה וכן הלאה, ויש המון תעשיות היום שבלי סימולציה זה לא עובד, אין כזה דבר. אז לך תדע. אם אנחנו עכשיו בשנה 2019, כבר הסימולציה זה חלק בלתי נפרד, שהרבה דברים אתה לא, קודם עושה סימולציות לפני שאתה הולך לניסוי בגשמי כדי לחסוך כסף, אתה עושה בסימולטורים. אז מה יהיה בעוד כך וכך זמן? ובני אדם לאט לאט מתחילים לבוא כל מיני עניינים, כל מיני מחקרים, שבני אדם הם מאוד קלים למניפולציה. וחלק גדול ממה שקורה עכשיו ברשת החברתית ורשתות החברתיות וכן הלאה, זה הכל, מישהו עכשיו היה גם כן, מישהו דיבר על זה לפני שבועיים, שהמניפולציה, שהרשתות החברתיות עושות, זה היום כבר באופן מודע, יכול להשפיע עד 70% מההצבעות בבחירות. אנשים הם כל כך קלים למניפולציה שהם לא יודעים אפילו שעושים להם את זה. כלומר, אז לך תדע, אולי אתה עכשיו יושב בתוך מניפולציה, בתוך סימולציה. והם אומרים, נכניס כזה דבר, בוא נראה איך הם יתנהגו, נכניס כזה דבר, איך הם יתנהגו. עכשיו מעניין שהמחקר הזה שהתפרסם, הכותרת היא, ולמה לא כדאי לנו לבדוק את העניין? למה? כי הוא ישר החוקר, שהוא קרוב לוודאי אם הוא מדבר בצורה, הוא אתאיסט, אבל הוא אתאיסט מסיבה. כי הוא אומר, ומה אם אנחנו נתחיל לגלות שזה סימולציה, ונתמרד נגד זה שמשחק איתנו. ראו ברגע יכול לבטל לנו את המשחק, לחבוט אותנו. כי אם אנחנו סך הכל, כל אחד מאיתנו זה פונקציה, איזה פונקציה בתוך משחק מחשב, אז מה הבעיה לחבוט אותנו? כמו שאנחנו לפעמים משחקים איזה משחק, אתה יכול בנימס לך, אתה מחבא את המשחק, מוחק את האפליקציה אפילו. או שיש לו בסימולציה כל מיני אפשרויות, את האפשרות שלנו מחבא. אתם מבינים לה, הבן אדם אתאיסט? מי שאמר שאתאיזם זה דת. יש אנשים שהם לא מאמינים בכלום. יש אנשים שהם דתיים, ויש אנשים שהם אתאיסטים. מה זה אתאיסטים? זה אנשים שדווקא הם לא מאמינים. כלומר, מכירים את ה... שיש את הבדיחה על היהודי הזה שנטרפה ספינתו והגיע לאי בודד. אז ואחרי שנים, מישהו בא להציל אותו ומראה לו מה הוא בנה בעיר, הוא בנה כזה, והוא בנה לול, והוא בנה כך, הוא בנה... והנה הוא בנה בכנסת. ממשיכים להסתובבים עוד בכנסת, אומרים להם, אתה יהודי אחד, מה צריך שני בתי כנסת? הוא אומר, זה הבכנסת שאני לא נכנס. יש את האתאיסט שזה, זה האלוהים שאני לא מאמין בו. כלומר, הוא צריך אלוהים כדי לא להאמין בו. יש אנשים שממש הם לא חשבו על העניין, יש אלוהים, אין, זה לא מטריד אותם. אתאיסט אחד שהוא כל הזמן בינה באוזן של אין אלוהים. זה הדת שלו, זה גם דת. אוקיי? נראה לי שהוא מהסוג הזה, כי למה הוא אתאיסט? כי הוא, האפשרות שלו של להאמין כל כך מפחידה. כי ברגע שהוא חשב סימולציה, הוא כבר מפחד שיחבו אותו. כן, נדון אותו לקו זכות שהוא כבר התקדם. אז עכשיו, והאמת, כשאנחנו לומדים קבלה, אז אנחנו יודעים ולומדים, שנכון, אנחנו בתוך סימולציה. אבל זה כבר נכתב לפני אלפי שנים, שאנחנו בתוך סימולציה. איך אנחנו לומדים את זה? כשאנחנו לומדים תלמוד עשר ספירות. מה אנחנו לומדים? זה בעצם הפירוש של הרב השלג על עץ חיים של הארי הקדוש. ושם הוא אומר דברים כאלה. הרי כל הסיפור של הבריאה, זה מכיוון שמחשבת הבריאה היא להיטיב לנבראים. כל הבריאה מתחילה מאור עליון דה, כי טרם שנאצלו הנאצלים ונבראו הנבראים. היה אור עליון פשוט ממלא כל המציאות. הכל מתחיל מהאור. ומה המהות של האור? כל האור, המהות של האור, זה העונג, זה השפע, זה הברכה, זה ההנאה, זה האנרגיה שאתה מתחבר אליה. זהו. ולכן, מכיוון שמתחינת הטוב להיטיב, המהות של האור, שהאור אין לו משמעות אם הוא לא מיטיב, ולכן, כל הבריאה, לא רוב, כל הבריאה, ואין דבר אחר חוץ מזה, זה לברוא רצון שיקבל את ההנאה הזאת. אז מה יש בבריאה? מסביר הרב השלג. שני חלקים, חלק אחד זה ההנאה, זה האנרגיה, והחלק השני זה הכלי שיכול לבטא את זה. שאנחנו מכירים אותו בתור הרצון, הרצונות שלנו שמניעים אותנו כל היום. הרצון לזה והרצון לזה, שסך הכל, כל הרצונות, אם אנחנו נפשט אותם, זה הרצון להשיג הנאה, מילוי, סיפוק, עונג. אין רצון אחר. ולכן, כל מה שאנחנו רואים ביקום, זה זה וזה. אם אני מסתכל, מה איינשטיין לימד אותנו, E שווה MC בריבוע. אנרגיה שווה מסה כפול מהירות האור בריבוע. מה האור קשור לפה? כי כל מה שיש, זה אור. כלומר, אם אני מסתכל על איזשהו חפץ, אז החפץ בנוי מאור ומכלי שמחזיק את האור הזה. ואנחנו יודעים שנכון, הפיזיקה המודרנית די מתקדמת, ובסוף גילו שהכל זה אור, הכל זה אנרגיה. גם כל החלקיקים הכי קטנים זה אנרגיה. רגע, אז מה זה החומר? אם הכל זה אנרגיה, אז מה זה חומר? מה מחזיק את כל זה ביחד? מה מחזיק את כל החלקיקים ביחד? אז מישהו בא והגר רעיון, חייב להיות איזשהו חלקיק שמחזיק אותם ביחד, אחרת לכם ביחד. והם לא יצליחו למצוא, והם מהשעת נפש, מעניין שלא מוצאים, אז מישהו יפליט איזה כללה, והם הורידו חלק מהכללה, והשאירו רק את החלקיק האלוקי. זה היה בהתחלה כללה, מהייאוש של, הם לא מבינים מה זה. והחלקיק הזה עדיין לא הוכח קיומו, יש כאלה שאומרים שכן, אבל זה בספק.
בשוויץ.
כן, יש בשוויץ, הם בודקים, אבל המון אנשים בינתיים התחתנו, קנו דירות, חידנו את הילדים שלהם, שלחו אותם לאוניברסיטה, עם כל המחקר הזה. וכל שנה שצריכים מהאיחוד האירופי לתת להם את התקציב, הם ישר מוצאים איזה, היה איזה ניסוי, משהו מדהים, ישר, אתה יודע, הם צריכים עכשיו תקציב אוטוטו, מישהו צריך להצדיק את המיליארדים האלה שולחים עליהם. גם ישראל מממנת חלק מהניסויים. אבל מה יקרה אם ימצאו את החלקיק? אופס. אז אני לא יודע, יש להם ממש אינטרס למצוא אותו. אם ימצאו, אולי זה לא משנה. מה שמחזיק את כל האנרגיה ביחד זה החומר. ומה זה החומר? הכלי. הרצון. הרצון לגלות שזה, למדנו, זה כמו מה קדם למה? המילוי או הרצון? ורוב האנשים אינסטינקטיבית אומרים הרצון. אבל זה לא נכון. איך אתה יודע מה לרצות? אם לא היה לך את זה קודם. לכן, אומרים המקובלים, הרצון נוצר כחתימה של המילוי. כמו שאדם הולך על חוף הים, וכף רגלו מטביעה טביעת רגל על החוף, ואז מגיע גל קטן וממלא את הטביעת רגל בדיוק לפי הצורה. מה היה קודם? הרגל. אחר כך נוצרה המגרעת שהמים יכולים למלא. בדוגמה שלנו, כל אחד מאיתנו יש לו רצונות, שהם ההטבעה של הרצון העליון משון התרצות. כלומר, רצון, אם אתה מסתכל על זה מהצד של הכף רגל, של התביעה, זה החוסר, זה המגרעת שנשארת. אתה מסתכל על זה מכף הרגל, זה המילוי. כלומר, המילה רצון בעברית היא דו משמעית. התרצות ומילוי או חוסר. בו זמנית, למה? כי זה שני צדים של אותו דבר. יכול, לא יכול לרצות משהו שלא היה לך. ולמה היה לך? כי מה שהאור התפשט ורצה לתת, זה מה שאנחנו רוצים. אנחנו לא יכולים לרצות משהו שלא היה לנו. עונג שלא היה לנו. ולכן בהתחלה, הכל היה, האור נתן, הכלי קיבל, והכל היה מושלם, קוראים לזה האינסוף. פרקי דר רבי אליעזר קורא לזה הוא ושמו אחד. הוא זה האור, גוף שלישי נסתר, כי חוץ מזה שהוא נותן, אני לא יודע מה עוד יהיה שם, ואני לא יכול להגדיר אותו, אבל שמו אני כן יכול להגדיר, כי שמו בגימטריה 346, רצון. אוקיי? וזה בעצם המהות שלנו, רצון, זה הבריאה. אבל בהתחלה הם אחד. ולכן בואו נחזיר שוב. דע כי תרם שנצאו הנצלים ונבראו הנבראים, היה אור עליון פשוט ממלא כל המציאות. זה לפני בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. אוקיי? שואל הרב השלק, אם אנחנו מדברים על זמן, תרם, איך אפשר להגיד תרם? הרי זמן זה בכלל אשליה שהומצאה עם המוח האנושי. שהמוח האנושי התחיל לתפקד כמו שאנחנו מכירים אותו היום, שזה לא היה מזמן, מבחינת האבולוציה, אז נוצרה אשליה של הזמן. מה אומרת אשליה של הזמן? שמה שהיה, כבר איננו. מה שיהיה, עדיין לא קיים. אז מה יש? את ההווה, את העכשיו. כמה זמן זה עכשיו? אין כזה דבר. אין לו מימד, אז הוא קיים? בעייתי הסיפור, אה? אבל, אני עושה ניסוי בכל מקום שאני מלמד כבר 35 שנים. ואני שואל אנשים, כבר בשיעור הראשון, כמה אנשים בקבוצה היה להם החלום על משהו שהולך לקרות, והחלום התגשם בדיוק כמו שהחלום היה. כמה שעות אחרי, כמה ימים אחרי, כמה שנים אחרי. מתוך הסקר שאני עושה כבר 35 שנים, זה 10% מהאוכלוסייה.
זה הרבה?
המון. הרבה אנשים לא יעיזו לספר את זה לחברים שלהם. אבל אנשים חולמים חלום. בחלום הם רואים משהו שזה לא רציונלי. איך יכול להיות, אם העתיד עדיין לא קיים, איך אתה יכול לראות משהו שעוד לא קרה? איך אני יודע שזה קרה? יום אחד שזה קורה, אתה אומר, אוי, אני ראיתי את זה בחלום. ראיתי את זה בחלום. ואתה בהלם, הרי זה עוד לא היה, איך ראיתי את זה? יש אחוז עוד יותר גבוה באוכלוסייה שחווים מה שנקרא דז'ה-וו. ניגש אליי איזה תלמיד ואומר לי, תשמע, המורה, משהו מאוד מוזר, אני לפעמים רואה דברים ואני יודע שראיתי את זה כבר. נכון? אז הוא מסביר לנו שאנחנו הולכים לישון. הנשמה יוצאת מהגוף. לפעמים, לא תמיד, תלוי כמה אנחנו מוטרדים שאנחנו הולכים לישון, היא עולה מעבר למימד של העולם החומרי. ושהיא מעבר למימד של העולם החומרי, אין לה את הגבולות של האשליה של המוח. אז היא רואה את העבר, את העתיד, היא רואה את כל המימדים. אנחנו בעצם מקבלים תדרוך של מה הולך לקרות, כזה סוג של סימולציות, של בוא הולך לקרות משהו, בוא אנחנו נכין אותך לזה. מה העניין? שהנשמה חוזרת, הטמטום של השכל משתלט ואנחנו שוכחים. אבל מה קורה? לפעמים קורה שאתה רואה משהו קורה, ואתה יודע שראית את זה כבר. זה עוד יותר מ-10% מאוכלוסייה. מה שקוראים לזה דז'ה וו. כלומר, בעולם האמיתי, זמן זה אשליה. כלומר, הזמן קיים. לא כמו שאנחנו חווים אותו, אבל הוא קיים. מה שיש, יש עוד תיאוריה אחרת של פיזיקה מודרנית, שנקראת יקומים מקבילים, עולמות מקבילים. אוקיי? שמה זה אם לא סימולציה? שכל האפשרויות קיימות, ברגע שאתה יוצא לדרך, אבל כל האפשרויות כבר קיימות, זה סימולציה. ואתה בודק במצבים מסוימים, לאיזה הסתברות יש יותר יכולת לצאת לפועל. אז לכן, אומר הרב השלג, שנאמר בעולם הרוחני טרם, הכוונה סיבה. מה זה אומר סיבה? הסיבה כוללת את כל מה שבא אחריה. לדוגמה, דוגמה שאני תמיד נותן, למשל, אני מצלצל למישהו ואומר לו, תשמע, זוכר שבוע שעבר אכלנו אצלך כולן, כל המשפחה? למחרת לכולם הייתה הרעלת קיבה. לאף אחד אין ספק שבעצם אמרת שהאוכל שלך הרעיל אותנו. אני אמרתי את זה? לא אמרתי. לא, ברגע שאתה אומר, זה א' היה לפני ב', אתה מתכוון שא' זה הסיבה של ב'. הרי היו עוד דברים שעשינו לפני שקיבלנו את הרעלת קיבה. אבל ברגע שאתה אומר לי שאכלתי אצלך, אז אתה אומר לי שזה שאכלתי אצלך זה הסיבה של הרעלת קיבה, נכון? אחד, למה הזכרת את ההקשר הזה? לכן, כשאנחנו מדברים על תרם שנאצלו הנאצלים וניברו הנבראים, היאור עליון פשוט ממלא את כל המציאות, על כך אומר הרב השלג בצורה מאוד פשוטה. ולכאורה תמוע מאוד. הלא מדובר כאן בתרם שנבראו העולמות, אם כן איזו מציאות ישנה כאן. אשר אור העליון צריך למלא אותה. מה הבעיה? צורת החשיבה שלנו. זה הבעיה. והעניין הוא כי כל העולמות וכל הנשמות שישנם ועתידים להיבראות עם כל מקריהם עד לתכלית תיקונם, מה זה עם כל מקריהם אם לא סימולציות? מה זה סימולציה? זה תוכנה שנותנת את כל האפשרויות. עם כל מקריהם עד לתכלית תיקונם, הנה הם כולם כבר כלולים באינסוף, ברוך הוא, בכל תפארתם ובכל מילואם. כלומר, מה אומרת חוכמת הקבלה? כן, אנחנו חיים בסימולציה. בוא נסתכל על זה מכיוון אחר. יש אנשים שזה קורה להם פעם בחיים. הם נניח הולכים לטיול בטבע. הם מסתכלים על הערים ועל הקשתות ועל הקשת בענן וכו' וכו'. נניח הבן אדם למד גרפיקה ועיצוב. ואז הוא אומר, תסתכל. לא היה פה אף מעצב, אבל הצבעים תמיד מתאימים. והקומפוזיציה היא תמיד גאונית. איפה שאתה מסתכל בטבע, ואתה אומר, זה יצא במקרה? יש לך איזה רגע שפתאום אתה מרגיש שזה לא, זה לא יצא במקרה. יש אחרים שמסתכלים על איזה בעל חיים ועל ההתנהגות שלו וכן הלאה, ורואים את הצורה שהוא מתנהג, ופתאום יש להם איזה, זה התפתח במקרה, זה בלתי אפשרי. לי זה קרה בשיעור ביולוגיה מולקולרית של הגן. למדנו על התנהגות של מולקולות בתוך ה-DNA ובתוך הכרומוזומים ואיזה אנזים וכן הלאה, ופתאום אני, זה יותר מדי מסודר, יותר מדי מאורגן. יש אנשים שאני מכיר שהם כבר מבוגרים, עברו המון המון שנים, הם כבר בפנסיה, יש להם זמן לחשוב, ומתחילים לחשוב על הדברים שקרו להם בחיים. מתחילים לחשוב, רגע, זה קרה בדיוק לפני שזה קרה, וזה קרה מה הסיכוי שזה יקרה בדיוק בצורה הזאת? מה הסיכוי שההסתברויות הבלתי אפשריות האלה יקרו פעם אחרי פעם אחרי פעם אחרי פעם בחיים שלי? הרי זה לא יכול להיות שזה במקרה. למה? זה כל כך ביזרי, זה כל כך מוזר, זה כל כך לא אפשרי. פעם אחת מילא, אבל עוד פעם ועוד פעם. יש אנשים שמגיעים תוך כדי החיים שלהם לאיזו תחושה שזה יותר מדי מסודר הסיפור. לפעמים אתה רואה איזה סרט ואתה אומר, הסרט הזה זה ממש מצוץ מהאצבע, חייב להיות בדמיון הפרוע, הכי פרוע של הסופר שכתב את הספר הזה, ואז כתוב בסוף, מבוסס על סיפור אמיתי. לא יכול להיות, לא יכול להיות. והרבה אנשים, אם אתה מדבר איתם, הסיפור חיים שלהם יותר ביזרי מכל סיפור הכי מופרע שאנשים יכולים לספר. ואתה שואל את עצמך מדי פעם, קצת, לא מסתדר לי שזה הכל הסתברויות. זה קצת יותר מדי מסריח מתכנות. זה ממש נראה כמו תוכנה. יש פה איזה תהליך ויש פה איזה כיוון וזה יותר מדי שקוף. אז לכל, יש הרבה אנשים שיש להם את הרגע הזה, שיש להם את ה... כן, כי אנחנו חיים בתוך סימולציה. וכתוב פה, על כל מקרהם, כלומר, כל מה שאנחנו עוברים, כבר הכל צפוי והרשות נתונה. אז ברור שיש הכל צפוי והרשות נתונה, זה מסכת אבות פרק ג' סעיף תתוו, זה 2,000 שנה. אז אתם לא חושבים שאלפיים שנה לא היו ויכוחים מה זה אומר? איך אפשר להסביר כזה דבר? איך אפשר להסביר שהכל צפוי, ובו בזמן הרשות נתונה? אז יש בחירה? אם הבורא הכל יכול, אז הוא יודע הכל. אם הוא יודע הכל, אז יש לי בחירה חופשית. מה? רגע, אבל אם הוא לא יודע איזה תגובה תהיה לי, אם הוא יודע איזה תגובה תהיה לי, אז הוא כל יכול. ואם הוא יודע איזה תגובה תהיה לי, אז אין לי בחירה חופשית. יפה. כלומר, אנחנו בתוך סימולציה, דרך היחידה לפתור את ההגד הזה, שאנחנו בתוך סימולציה שבה יש לנו אפשרות לבחור לכאן או לכאן. כלומר, היכולת שלנו זה רק לבחור אור או חושך. כי כל יתר הפרטים כבר מתוכנתים לתוך המערכת. יש אנשים שמגיעים לתפיסה הזאת, זה כזה, עכשיו אני מבין, מסתדר לי. ויש אנשים שמתמרדים. טוב, אם אתה מתמרד בתוך הסימולציה, לכמה רחוק אתה יכול לברוח? גם המרד שלך הוא חלק מהסימולציה. גם זה חלק מהסימולציה. למה? אתם לא מכירים מצבים כאלה? שמישהו נמצא בתוך התהליך של החיים שלו, הוא יודע, הוא מתמרד נגד זה. מה? לא קורה?
עשו על זה סרט.
מה? סרט אחד עשו על זה?
שישייה.
מה? יש מטריקס, יש דלתות מסתובבות, יש מלא על הז'אנר הזה כבר עשרות שנים.
אם אתה בוחר מהאופציות שיש לך, אם אתה בוחר את זאת שהיא בעצם...
שנייה, בוא אני אסביר. אין נכונה ולא נכונה.
התוצאה היא אותה תוצאה בסוף?
בסוף, איך אנחנו אומרים? סוף טוב, הכל טוב. ואם זה לא טוב, אז כנראה שזה לא הסוף. כלומר, ברגע שאדם בוחר בטוב, הוא בוחר בעונג. זה כמו הניסויים הכי פשוטים עם חודות והדבשות, דבשה של עונג ודבשה של כאב. אוקיי? יש ניסוי מאוד מפורסם. לקחו חודות, שמו אותם בתוך כלוב. קטן. אוקיי? ושמו לדבשה, שכל פעם שלוחצים הדבשה יוצא להם קצת סם. לא זוכר בדיוק איזה סם. החולדות הסתממו למוות. עכשיו, לקחו עוד ניסוי. במקום לשים אותם בכלוב קטן, שמו את החולדות בכלוב גדול עם מעלה, עם פארק מים. מגלשות וכל מיני מבוכים לחפש את האוכל. מלא אתגרים. הם לא ניגשו בכלל אל הסם. הם לא ניגשו אל הסם. למה? כי הם חולדות, הם לא טיפשים. הם בחרו במה שנותן יותר הנאה. מה יותר, נותן יותר הנאה, סמים או יצירתיות? ותשימו לב, קורה שבן אדם עובר תאונה, ניתוח או משהו כזה. משפזים אותו בית חולים, יש לו כאבי תופת, הוא קבל מורפיום. כל אלה שמקבלים מורפיום נהיים מכורים? לא. למה? יש להם דברים יותר מעניינים לעשות, והם ממשיכים בחיים שלהם. מי נשאר מכור? אלה שבחרו לא להתמודד. אלה שהתייאשו מההתמודדות. הם אלה שמתמכרים. אלה שיש להם יצירה בחיים ונתינה, הם לא, כדי להיות מתמכר, אתה צריך טיפוס מסוים. צריך ייאוש מסוים. אז אתה בוחר את ההנאה, אתה עדיין בוחר את ההנאה, אבל את ההנאה שהיא מיידית, שמה הבעיה? שאתה לומד קבלה, יש צמצום. יש לך אי ויש לך בי. ובעצם, מחשבת הבריאה היא להיטיב לנבראים, אלא שמכיוון שאנחנו בני אדם, והאדם זה מלשון אדמה לעליון, אנחנו לא יכולים להיענות מהעונג שבורא עולם רוצה לתת לנו בכל שנייה, בכל רגע, שלוחץ עלינו כל הזמן להיכנס, אלא אם כן הגענו אליו מתוך להרוויח את זה. מתוך יצירתיות, מתוך נתינה. אוקיי? אנחנו לא מסוגלים לקבל, כמו שהחולדה לא מסוגלת לקבל את, ותשימו לב, בטבע, נכון, יש, מאיפה מגיע המורפיום? מהטבע? כל הסמים מגיעים מהטבע. אז למה אנחנו לא רואים בעלי חיים שמתמכרים? כן, יש איזה מדי פעם, אתה רואה איזה סרטים שאיזה עץ של איזה פירות באפריקה, עם פירות גדולים מלאים בסוכר, והפירות נופלים מהעץ ומתחילים לצוס ונהיה אלכוהול, ואז אתה רואה ג'ירפות שיקורות ופילים וקופים וכולם הולכים בזיגזג. אבל זהו, אחרי שהם יוצאים מזה הם לא חוזרים. למה? הם מתוכנתים ליצור, כמו החולדות. מתי בעלי חיים מתמכרים? שהם חיים בני אדם. אז הם מתמכרים לשוקולד, לסוכר, לכל מיני השמנת יתר, הם ממש מקבלים את המחלות שלנו. אבל בטבע ככה אתה לא מוצא כאלה דברים. כי זה בעצם התחדות העיקרי והמקורי של הטבע עצמו. כמו שלמשל, אתה אף פעם לא רואה בתל נמלים, איזה נמלה שאומרת, שיתפוצצו כולם, אני לוקחת לי חופש. אף אחד לא ידע. אני פורשת לי. היא יוצאת בבוקר לעבודה, מתיישבת לה על איזה פרח, מוצצת עצוב, מתמסלת בשמש, נגמר היום, היא חוזרת לא, אין מקרים כאלה. אין מקרים כאלה. בטבע הכל מתוכנת בצורה מדויקת. איפה זה לא מתוכנת מדויק? אצלנו. לנו זה נותן את, יש את האפשרות שאתה צריך לבחור. בין עונג לאורך זמן לבין עונג מיידי. הכל זה עונג. במיידי או לאורך זמן. מה שנקרא דחיית סיפוקים. פסיכולוגיה מודרנית בגוש. נורא פשוט, מבחן המשמלו, זה כבר ידוע כמה עשרות שנים. אוקיי? איך אתה יוצר את זה? אתה חייב ליצור במציאות מצב שבו אתה מתחבר אל העונג בצורה שהיא חוקית או לא חוקית. מי המציא את הצורה לא חוקית? למה שמו את עץ הדעת בגן עדן? אין שום חשיבות לבחירה נכונה אם לא הייתה אפשרות של הבחירה לא נכונה והיא לא הייתה מפתה מספיק. אם הכל היה קל, איך בסרט מטריקס, יש שם איזה אחת מהשיחות שבהתחלה, שעשו את המטריקס, עשו את זה נורא קל והכל היה כיף, הכל היה נעים, ואנשים לא קנו את זה. זה חלק מהסרט. לא, זה היה קל מדי. מה שנקרא, ברגע שהכל הולך לך בקלות, אתה לא קונה את זה. אתה לא קונה את זה. אתה חייב את האתגר. אתה חייב את היצירתיות. אתה חייב את הנתינה שהיא לא נוחה לך. כדי להרוויח את זה. אוקיי? אתה חייב להיות עיוור כדי להתגבר על העיוורון ולראות מתוך המאמץ והעבודה הקשה. קוראים איזה גוף. הגוף מעוור אותנו. אוקיי? עכשיו, לכן, אחרי ההבנה הזאת, אפשר להבין יותר טוב את אותה, את אותם מילים של הזוהר שאמרנו קודם. מה אמרנו? משום שהברכות שאדם מברך את הקדוש ברוך הוא באות להמשיך חיים ממקור החיים. מה העבודה שלנו? למשוך את האנרגיה הזאת של החיים, שזה נקרא עונג. שאתה רואה בן אדם שהוא נהנה ושמח ומלא באנרגיה, אתה אומר, הוא חי. יש לו, סינים קוראים לזה צ'י, היפנים קי, חי, ואנחנו קוראים לזה חי. זה אנרגיה של החיים. שאתה מושך את האנרגיה הזאת, מאיפה אתה מושך אותה? אתה צריך למשוך אותה מהמערכת. כמו שכסף לא מופיע לך פתאום בכיס. אתה צריך למשוך אותו מאיזה מערכת, נכון? אוקיי? זהו. היום זה כבר נראה נורמלי שבן אדם יכול להוציא כסף מהכיור. אני זוכר שפעם ראשונה העסקנו איזה עולים חדשים לתרגם איזה ספר בקבלה לרוסית. הם בדיוק הגיעו מצ'רנוביל, ככה, מהאזור של צ'רנוביל, וברחו משם, הצליחו להשיג אשרה, והגיעו לארץ, ונתנו להם את העבודה, ויום אחד הם באים בהלם, ראיתי מישהו מוציא כסף מהקיר. זה היה כספומט, אבל הם לא ראו בסביבות קייב באותו זמן כספומט. לא, זה לא יצא, כי הקיר הזה מחובר לזה מערכת, נכון?
זה הרבה עבודה.
אתה צריך לשים את הכסף בתוך הקיר כדי להוציא את זה מהקיר. והיום כבר זה לא, היום אוטוטו זה הולך ונעלם, ואתה פשוט מעביר את זה מטלפון לטלפון. אבל זה לא עובר מטלפון לטלפון. זה עובר דרך מערכת. ופה אנחנו לומדים שיש שתי מערכות. יש מערכת הטומאה ויש מערכת הקדושה. מערכת הטומאה, אתה יכול למשוך עונג. אתה יכול למשוך הנאה. מה הבעיה? אין לזה פירות. דיברנו על זה בשיעורים הקודמים. זה אור ישר, מתעורר צמצום, ויש את הבוקר שאחרי, ואז אתה לא מבין איך זה ולמה זה. כמה שאני משקיע בהנאה, אני קונה דברים ואוכל דברים, ועושה דברים כאלה וכאלה וכאלה, ואני נשארק. יש לו מנה, רוצה 200, אף פעם זה לא מספיק לו. אבל בעצם מה שהזוהר אומר, כל המהות שלנו זה למשוך את הברכה מהעולמות העליונים. ואם אתה מלמד את עצמך ומתכנת את עצמך שכל המהות שלך, אז בעצם כל הסימולציה של הגורל שלנו, זה הכל כדי להגיע למצבים שבהם רק תלחץ על הכפתור ותמשוך. שמים אותך מול הכספומט, תבין, פה צריך להכניס קוד, וזה יוצא מהקיר. וואו, יצא לי כזה מהקיר. בהתחלה אתה נבהל ואתה נהנה, ואחר כך זה הופך להיות, אתה כבר יודע להוציא את הכסף מהקיר. אוקיי? מבינים את את המשל והנמשל. ברור שבו זה, אני מדבר על כסף שאתה לא גנבת. אוקיי? ופה נחזור לעניין. למה הוא אומר שאם אינו מברך נקרא גזלן לקדוש ברוך הוא? ואמרנו, מי שלמד בבית ספר חילוני, אז בטוח שלימדו אותך שמעמד הר סיני זה לא היה חידוש, מכיוון שחוקי חמורבי גם היה כתוב לא תגנוב. ובקוד החוקים המצרי גם היה כתוב לא תגנוב. ביג דיל, לעמוד על הר סיני, וקיבלנו לא תגנוב. מה החידוש פה? חידוש עצום. למה נאמר בחוקי כל המדינות לא תגנוב? זה לא תגנוב. זה מכיוון שבמדינות האלה רק השליט הוא זה שגונב. רק אני גונב פה. כלומר, אמרנו זה פעם מזמן, איך נוצרה המדינה הראשונה? היו איכרים שעבדו את האדמה, ומבדי פעם היה תמיד מלחמה בין הנוודים לבין האיכרים, באו נוודים, שדדו את הכפר של האיכרים, וזה עד שבא איזה ראש כנופיה של איזה מאפיה כזאת, ומה רגע, מה אנחנו מטומטמים? אנחנו באים ושודדים את הכפר יומיים אחרי שכבר שדדו אותם. כמה נשאר להם? אין להם כלום. אנחנו נשארים בכפר. ואנחנו ניקח, אנחנו פה, אנחנו דואגים שאף אחד לא ישדוד אותם, רק אנחנו. ככה קמה הממשלה הראשונה. קוראים לזה פרוטקשן. כלומר, אנחנו לוקחים מכם כסף, כדי שהגנבים אחרים לא יגנבו מכם. אבל אנחנו ניקח כל מה שיש לכם, נשאיר לכם רק בדיוק בשביל שתוכלו לשרוד. עכשיו, מה ההבדל בין ממשלה מוצלחת או לא, זה כמה, זה, הממשלות המוצלחות, זה ממשלות שיודעות שהם ייקחו אחוזים מועטים, ואז לכוורת דבורים שמגדלים, קוראים לזה בני אדם, הם יעבדו יותר קשה, כי הם ירוויחו יותר כסף, הם לא כל כך ירגישו שלוקחים להם. אז בסך הכל, יהיה לך יותר כסף לקחת. יש כאלה שיש להם, אין להם דחיית סיפוקים. הם מהסוג של אלה שישחטו את האבזה שמטילה ביצי זהב. הם ייקחו את כל הכסף עכשיו, כי מי יודע אם מחר לא מישהו אחר יעשה, עיקר, ישתלט איזה מאפיה אחרת ישתלט, והם ייקחו, קוראים לזה מהפכה. והם ייקחו את הכסף. אז מה קורה? מדינות כאלה כמו ונצואלה, כמו ברית המועצות עליה השלום וכן הלאה, כמה שלקחו יותר מאנשים, אנשים היה להם פחות חשק לעבוד, אז הם לא עבדו. למה שאני אעבוד אם בסוף לא יישאר לי כלום? נשמע. ואז הם נפלו בזו אחר זו. נכון? אז מה ההבדל בין ממשלה לממשלה? אלה גונבים יותר נאורים ואלה פחות. קשה למצוא מדינות שאנשים ממש מרגישים שאיכפת למנהל שמנהל אותם, ממש איכפת להם. נכון? ולכן כל התיאוריות על עניין של בירוקרטיה, של כל, מה זה בירוקרטיה? זה מנגנון העושק של הציבור. מה המניע היום, בכל המחקרים, מה המניע הכי חשוב של מנגנון בירוקרטי? להגדיל את עצמו, ולהשאיר כמה שפחות לציבור, וכמה שיותר למנגנון שלנו. אותו דבר. לכן היה צריך חידוש של מעמד הר סיני. מה החידוש הזה אמר? לא תגנוב. למה לא תגנוב? כי אתה לא יכול לגנוב ברכה. אתה לא יכול, את האור, את העונג האמיתי, אתה לא יכול לגנוב. ישנם חוקים מדויקים איך זה זורם במערכת. וכמו שמישהו מתחבר חיבור פיראטי למערכת החשמל, למערכת החשמל יש דרך לזהות את החיבור הפיראטי ואז הפיוז קופץ, נכון? למה? כדי שלא המערכת לא תיפול. כך גם למערכת הקוסמית. ברגע שאתה מתחבר בצורה שהיא לא חוקית, המערכת מתנתקת. לכן אתה רואה את ההיי ואת הביי. ולכן, שאתה מתחבר לחיצוניות, שאתה מתחבר לאנוכיות, שאתה מתחבר לא בדרך של אדמל העליון, אתה מוצא את עצמך חוזר בסימולציה לנקודת ההתחלה. שוב אתה ריק, שוב אתה מיואש, שוב אתה חושב, מה אני אעשה כדי להתמלא? ואז אתה הופך להיות להלוקה. אתה נדבק על האמא שלך, על האבא שלך, על השכנים, על הזה, מכל אחד אתה מונה, אתה מולק ויונק ולוקח, ואתה פרזיט. ולפעמים אתה פרזיט ככה 30 גלגולים, אומר הארי הקדוש. עד שיום אחד אתה יושב על הרצפה, אין לך מה לאכול, ואתה לא מבין מה, ריבון, מה את רוצים ממני? ופתאום אתה מבין שלהיות פרזיט זה לא עובד יותר. ואז אתה קם, ואתה אומר מעכשיו, אני אחשוב חיובי, ואתה מנסה, ואתה נהיה טוני רובינס, או הלן קלר, כל מיני כאלה שנותנים השראה למיליונים של אנשים. כי עברת כל כך הרבה כאב וסבל. מה זה כאב וסבל? אתה פשוט הפעלת את הפונקציה שנקראת אגואיזם. הפונקציה הזאת, זה הם קוראים לזה עלולה. היי וביי, והיי וביי, והיי וביי. זה אותה חולדה שלוחצת על הכפתור שלה, שנותנת לה את הסם, ושוב, כי אין לה משהו אחר לעשות. עד שאתה נגמל מזה ואתה מתחיל לבדוק את הדרך של איך למשוך מהמערכת האחרת, מהרשת של האור. ושם אתה פשוט מעלה ביצועים, כי איך אנחנו יודעים שזה מערכת של האור? כי במערכת של האור יש פירות. מה זו יש פירות? מה שיותר יותר. כמה שאתה נהנה יותר, אתה מגדיל את היכולת שלך לענות. ואז אתה נהנה יותר, ואתה לומד שבעצם מה שנהנית קודם זה היה כלום ממה שאפשר. ואז אתה לאט לאט מגדיל את הקליק, אתה מתחיל להעיז, לרצות יותר ולענות יותר. עד שאתה מתחיל לגלות, וואו, באיזה אוקיינוס של דבש ושמנת אני שוחה. שהכל זה ענה. הכל זה ענה. ולכן, מה אומר פה הזוהר? כל אדם צריך לברך לקדוש ברוך הוא על מה שאכל ושתה ונהנה. מה זה ברכה? אני צריך לברך את הקדוש ברוך הוא. זה דת. יש מישהו למעלה, והוא מחכה, ככה יושב כזה, נניח יש לו זקן לבן, יושב על הכיסא למעלה, והוא מסתכל עליך בודק. הוא רק מחכה. תעשה תנועה אחת לא בסדר, הא! תפסתי אותך. זה פגניזם, זה עבודת אלילים. יש אנשים שטוענים שהם מונותאיסטים, והם לגמרי פגנים. כי אם אתה מאמין בישות שכזאת, ברור שיותר קל להיות אתאיסט. מה הבעיה? אתה עוד לא סגרת את העניין. אז אתה כועס עליו. ואתה רב איתו. אבל אתה רב עם הבורא הלא נכון. זה לא בורא, אתה רב עם איזה משהו שדמיינת. אין כזה, זה חבר דמיוני, אין כזה דבר. או שאתה מתחיל לאט לאט להבין, וזה, ומה שנקרא, תשמרון לעשות. מה זה לשמור? זה תודעה. שומר צריך להיות ממוקד תודעה. שמירה זה, אם בן אדם ישב בשין ג' ונרדם, הוא שבר שמירה, נכון? או שהוא שיחק באיזו אפליקציה בטלפון, אז הוא שבר שמירה. מדוע? כי שמירה זה תודעה. תודעה זה אומר מודעות. שאתה מחובר, זה שמירה. עשייה, זה הפעולה. אבל עשייה בלא מודעות, יש הרבה אנשים שהם הולכים ועושים כל מיני דברים. נותנים צדקה וכל הם עושים את הכל כדי... הזוהר אומר, יש כאלה שמקיימים מצוות כי הם מפחדים שבאיזה סיר גדול יבשלו אותם בגיהנום. למה הם הלכו לכל מיני הרצאות? סיפרו להם. סיפורים מזוויעים על מה שקורה בגיהנום. יש סירים כאלה וסירים כאלה, ויש גיהנום של כזה וגיהנום של כזה. אז הם עושים כי הם מפחדים ללכת גם. והזוהר, ויש כאלה שמפחדים... שיהיה להם בעולם הזה שמישהו יתפוס אותם ויעשה להם אותו דבר לפני שהם מתים. ישים אותם בסיר, יפשוט להם טהור וכן הלאה. יש גם, היו כאלה תמיד, תקראו את תולדות החסידות. היו אנשים שזה היה המקצוע שלהם, לעבור מעיר לעיר, מכפר לכפר, ובכסף רב היו משלמים, הקהילה הייתה משלמת כדי שהם תארו בתיאורים ציוריים, שאם לא תשמרו את המצוות, יבואו שוב קוזקים. כמו חמלניצקי, והם יפשטו, ובתיאורים ממש, איך הם קראו את התינוקות לגזרים, כל הסיפורים האלה, ואנשים היו בוכים. מה, זה נראה לכם ביזרי? מה, אתם לא רואים אנשים הולכים ורואים סרטים כאלה ומשלמים כסף בשביל זה? לא? אז זה הבידור שלהם אז. ויש אנשים שהם, אומר הזוהר, שהם מקיימים מצוות מכיוון שהם מפחדים שאם לא יקיימו מצוות, אז הבורא לא ייתן להם פרנסה. וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. והכל שטויות, זה פשוט, זה עבודת אלילים, אומר הזוהר. הדרך היחידה זה שאתה מבין שכל המהות שנוצרת זה כדי להתחבר לעונג. וכדי להתחבר לעונג ולשפע אתה צריך להתחבר לזה. ואתה צריך להיות כל הזמן בתודעה הזאת של איך להתחבר. ואז כל פעולה ופעולה הופכת להיות התחברות לשפע ולעונג. ולכן, כאשר האדם מברך את הברכה, האם אני משנה משהו בבורא שאני מברך ברכה? שום דבר. למה הוא אינסוף? האינסוף, אם אני אוסיף לו עוד קצת, הוא יהיה, ישתנה משהו? כמה זה אינסוף ועוד 10? ומה אם אני אוסיף, אני אעשה משהו אדיר, עצום, זה שווה ערך לחצי אינסוף. אני מוסיף חצי אינסוף לאינסוף, כמה קיבלתי? כלומר, האם לכן אומרים חז"ל, וכי מה אכפת לו לקדוש ברוך הוא אם שוחטים מהצבא או מהעורף? האמת? לא אכפת לו. זה אכפת לנו? למה? כי כל המצוות ניתנו כדי לזכך אותנו וכדי לחבר אותנו לרשת. שום דבר אחר. ואם אתה לא יודע לשמור ולעשות, אז בשביל מה אתה צריך את זה? אתה צריך ללמוד, להתחבר לרשת, בשביל זה לשמור ולעשות. ולכן אותה משפט שאומר, לא על הלחם לבדו יחיה אדם, כי על מוצא פי השם. מוצא פי השם, יש לו פה. אבל כתוב, ויאמר אלוקים יהי אור. רגע, מתי זה היה? בהתחלה, נכון? היה כבר כדור הארץ? לא בדיוק. אז היה אוויר? לא בדיוק. ומה הגודל של הפה של הבורא? אתם מבינים שיש פה בעיה? כלומר, אם אפשר להגיד משהו בלי פה? בלי גלי קול? ואם לא היה אוזן ששמע, אז הוא אמר? או שאולי היית מתכוון למשהו אחר? אמירה בעברית, אדריכל, בונה ומעצב איזה בניין. מה אתה אומר? איזה אמירה יש פה? נכון? בעצם, אתה רוצה שבמקום כזה אנשים ירגישו ככה, ואתה רוצה שבמקום כזה אנשים ירגישו ככה. נכון? העיצוב שאתה מעצב הוא נועד כדי לגרום לאנשים לחוש דבר מה. כל אומנות בנויה ככה. אתה יכול לומר בלי להגיד מילה. לכן ויומר השם, הכוונה מה זה לאמירה? להעביר תחושה. איזה תחושה? בעשרה מאמרות נברא העולם. מדובר פה להעביר מה? שפע, אור, עונג, ברכה. כל זה, זה בעצם מילים נרדפות של אותו דבר. אנרגיה של קיום. בעשרה מאמרות נברא העולם. כל זה בעצם התכלית של כולנו, להתחבר לזרימה הזאת שנקראת גם עץ החיים, שפע וברכה וכן הלאה. אז הזוהר, אני חוזר על זה כל שנה ושוב, נותן לנו דוגמה מהעולם של החקלאי בהרי יהודה. כי זה היה את הסביבה שלהם, הרי יהודה והגליל וכן הלאה. אנחנו עם ארץ ישראל, אתה עומד בירושלים על מגדל גבוה, אתה יכול לראות, אתה מסתכל מזרחה, אתה רואה את ירדן. מסתכל מערב, אתה רואה את הים התיכון. נורא קטן. אנשים בכל הלאה לא יכולים להאמין שזו מדינה כל כך צרה. אוקיי? אז אתם יודעים מה זה אומר? יורדת טיפה של גשם, צ'יק צ'ק, היא כבר בים. כמה נשאר? כלום. ובעיקר שזה יורד מהר, הגשמים הרי אצלנו יורדים, זה לא כמו בצרפת או באנגליה, שזה מה שנקרא, אנחנו קוראים לזה גשם תורדני. זה כזה טיפות וטיפות, יאללה שיפסק, אנחנו גילים יורד שעה גשם, וכבר יותר מדי, מתי תצא השמש. נכון? אם זה יום שלם, לא היה שמש, אנחנו כבר מתחילים. שלושה ימים זה כבר צריכים להתאשפז, כי הישראלי חייב לראות שמש. אז מתי מספיק לרגת הגשם? זה בא בבוכתות, זה בא בכמויות, וזה יורד. לפני שזה הספיק לזרום, זה כבר הגיע לים. אז כמה כבר מים היה? אז מגיע עיקר ישראלי, מדברים בתקופת התנחלות של שבטי ישראל, הוא יושב ליד קצת מזרזף מים, הרי אין לנו מעיינות כזה כמו באירופה, שהמים גואשים ויוצאים, זה מטפטף. אבל תאי, אם יש לך ראש יהודי, אתה אומר, מה, איך נעזור לו? איך נעזור לו? אתה לא יכול להשאיר אותו ככה. הרי מה העיקרון של מעיין? יש סלע נקבובי, הוא נספק במים, והמים לאט לאט זורמים, ושיש מספיק זה ככה, יוצא החוצה, מטפטף החוצה. אז תסתכלו, כל מעיין בערי יהודה ובגליל, אתם רואים שזה יש כזה מבנה אבן בכניסה, זה יוצא מאיזה, וזה מעשה ידי אדם. אם תוציא את האבן, מה אתה רואה מאחורי זה? מישהו חצב לתוך ההר. למה? בוא נעזור לו. מה, אני שב, אני אחכה עד שהוא יצא? אין לי סבלנות. החציבה לתוך ההר מגדילה את היכולת של החור הזה לאסוף מים מיותר חלקים בהר, יותר מים מצטברים, ואז הם ממלאים את המכילה הזאת, את הנקבה, והם יוצאים, ואז אתה מייצר כזה נקב, ממנו יוצאים המים. קוראים לזה בשיר השירים גל נעול. מכירים את הביטוי? גל נעול אחותי קלה. כי אם אתה מוציא את הפקק, יוצא לך גל של מים. לאן יוצא המים? לאן יוצאים המים? לבריכה. בריכת הגירה. מה הכי חשוב בבריכת הגירה? הפתח. צריך שיהיה פתח עם הגופה, שהמים יכולים להתאסף. ואז מהבריכה יוצאות מה שנקרא אמות המים אל השדות. אבל זה אומר כך, תחשוב שהמקור זה ספירת חוכמה, היוד. הבריכה זה ספירת בינה, אוקיי? זה הבריכה, הברכה, איך קופים ברכה? בית ריש קף, היי, ברכה. המגופה זה ספירת דעת, וזה מתחבר אל הצינור, שזה הוו, ראיתם איך הוו נראה? זה צינור. לאן הצינור הולך? לכלי הבא, שזה השדה. כלומר, כל, הנה הכנסנו את כל 10 הספירות לתוך מודל של איך בנוי שדה בערי יהודה. מה הבן אדם עושה, אומר הזוהר, שהוא מברך ברכה? ברגע שהוא אומר ברוך, הקף זה כתר, ריש זה ראשית חוכמה, בית זה בינה, וו זה הדעת, שהדעת, הרי ההתחלה של הצינור, ראיתם הוו יש לו כזה בסוף למעלה כזה? ואז הוו זה המות המים, וההי זה השדה. הכי חזק השפע הזה מתבטא במוציא, נכון? המוציא לחם מן הארץ. המוציא לחם מן הארץ. אומר הארי, הראשון זה ההי העליונה, השני זה ההי התחתונה. כלומר, שאתה אומר ברוך, כבר הפעלת את, את המקור, את המבוע ואת הבריכה העליונה. אתה השם אלוקינו, זה חסד גבורה תפארת, זה כבר, אתה בונה את עכשיו את ה... את עמות המים. מלך העולם, זה אתה מחבר מן העולם ועד העולם. איזה עולם? מן העולם, שזה העולם שלנו, הכלי הזה, שברגע שהשדה מקבל את המים, מעלים אותם, נכון? נספגים. עד העולם, שזה הכלי העליון, שזה בינה, שהיא הכלי של המבוע העליון. רק אתה מספיק שאתה תאמר את זה. ואז אתה אומר את מה שמוציא, המוציא לחם מן הארץ, בורא פרי העץ. ומים זה משהו נורא כיפי, וזה לא פרי, וזה לא אוכלים את זה. הטוב והמיטיב. אתה אומר ישר לעניין, הטוב והמיטיב. למה אתה אומר את הברכה? אתה לא רוצה להיות גנב. הגנב, מה עושה הגנב? הוא גונב את הכסף. אז מה הוא גנב? שטרות, שעליהם יש ציורים של אנשים שמתו ועוד כל מיני סמלים, נכון? והוא לוקח את זה הביתה. מה הבעיה? שאת הברכה אתה לא יכול לגנוב. אתה יכול לגנוב רק את השטרות. אפילו מטבעות של זהב. זהב! לא, אבל... לא מכיר את הביטוי, בכסף הזה אין ברכה. למה אין ברכה? כי לקחת מה? לא על הלחם לבדו יחיה אדם, כי על מוצא פי השם. מה שאתה רוצה זה לא את הזהב ולא את החתיכות נייר. אתה רוצה את השפע, אתה רוצה להפעיל את השפע, אתה רוצה להתחבר לרשת. בשביל להתחבר לרשת. אתה רוצה להתחבר לברכה? תגיד את הברכה. אבל לא רק זה, למשל, בוא נחזור לעניין הזה של הדוגמה של הדעת. ננו אילו לב. אם אתה מסתכל על זה מהצד, בצורה של מסורת, זה נראה מטופש בצורה מזעזעת. אנשים מבוגרים, חלק עם תארים אקדמיים, עומדים ומנענעים ירקות לכל מיני רוחות השמיים. אז אתה מנסה להגיד, הם מסמלים, בעם ישראל יש 4 סוגים של אנשים, יש כאלה שיש להם טעם ויש להם ריח, זה הלולב שמסמל את התמר, וזה אלה שגם הם צדיקים וחכמים וגם יש להם מעשים טובים. אז אני יכול לקחת תמר ולימון, ואולי איזה ענף של איזה עץ וכו', ולנענע אותם ולגיד, איזה יופי. למה אני צריך שלולב יהיה כשר, וזה יהיה כשר, ואנשים הולכים ומחפשים? ואומר הרי, זה לא מסורת. טכנולוגיה. אתה לוקח את הלולב, הלולב זה הוו. אוקיי? מה הכי חשוב בלולב? שפיץ. כי השפיץ זה כבר מתחבר לדעת. אז אתה עושה את ההולכה, טינק, חיברת את הדעת לתוך הבריכה. פשט, משכת. עכשיו אבל אתה צריך להביא את זה אל ההי, שזה אתה. אז יש לך שני שלבים. שלב אחד זה הולכה. פשט, חיברת לבריכה, תשפיץ. והובה, הבאת את לעצמך. וואו, זה בכלל סיפור אחר לגמרי. זה בכלל טכנולוגיה. מה אתה רוצה להגיד שאם... לולב אני יכול להתחבר לבריכה העליונה? כן. ניסית פעם? אם לא ניסית, אתה לא יכול להגיד שזה לא עובד. אה? יש אנשים שעושים דרך אגב דברים הרבה יותר מטופשים. זה לא מטופש. זה טכניקה. אם אתה לא מנסה את זה, אתה אף עד שלא הרגשת את האנרגיות שזורמות בך, שאתה עושה את זה, אתה לא יכול לדבר, להבין על מה מדובר. נורא פשוט. וכן הלאה וכן הלאה, ולכן שרבי שמעון בר יוחאי אומר, בתורה יש 613 עצות לאדם להשלים את נשמתו. קודם כל, אתה מסתכל על זה בתור, זה דרכים שבהם אני יכול להתחבר למילוי ולשלמות. זה לא דת. ממש לא דת. זו טכניקה של להתחבר לרשת. עכשיו, מה קורה אם פספסתי את החיבור? הסימולציה כבר יודעת לאיזה תסריט לקחת אותי, לאיזה סיבוב צריך ללכת איתי, עד שאני אקבל שוב את ההזדמנות כדי, נו, בוא נראה אותך עכשיו מתחבר. וזה הסימולציות של החיים. הזוהר אומר, אחרי שהתחברת לזה בצורה של עצות, אתה יכול לקרוא לזה 18, עין יוד יוד תת יוד נון, 18, עצות בארמית. אתה מגיע למדרגה שזה נקרא פיקודין. מה זה פיקודין? לפני שאתה מוציא את הכסף מהקיר, אתה צריך להפקיד אותו, נכון? וכשאתה מפקיד את הכסף, נכון, אתה מגיש שאתה מפקד על החיים שלך? אז אתה מסתכל על כל מצווה בתור צורה שבה אתה מפקיד אנרגיה בחיים שלך. ואתה לוקח פיקוד על החיים שלך. אתה כבר לא מסתכל על המצווה בתור איזה מסורת, זה יפה, סבא שלי עשה, זה מאוד נחמד לעשות קידוש בליל שבת. כמה זמן זה יחזיק? אז הילד שלך ימצא איזה מסורת יותר יפה, הוא נניח הוא ירקוד מסביב לאיזה פסל של בודה. מה אין כאלה? בארצות הברית רוב הבודיסטים זה יהודים, קוראים להם ג'ובוס. למה? מאיפה זה התחיל? כי בבית כנסת אמרו להם שזה מסורת, הם מצאו מסורת יותר מעניינת. זה מסורת וזה מסורת, מה ההבדל? מה ההבדל? רוב אלה שמזהים את עצמם כבודיסטים בארצות הברית הם יהודים. אוקיי? ג'ובו. זה יותר צבעוני, עם פחות רגשות אשמה. ברור שזה מוכר יותר טוב. אבל אם אתה לומד שזה בעצם תהליך של פיקודים, שאתה מפקיד אנרגיה בנשמה שלך, ואתה מתחיל לקחת פיקוד על הגורל שלך, כי יש לך הצטברות של אנרגיות חיוביות, שפשוט החיים נהיים יותר ויותר מענגים וממלאים. כי אם החיים לא מענגים ולא ממלאים, אתה לקחת פנייה לא נכונה בסימולציה. אל תדאג, הסימולציה תביא אותך לפנייה הבאה, בוא נראה עכשיו איך אתה עובד במצב הזה. אחרי שאתה עובר את השלב הזה, זה הופך להיות גדפין. גדפין בארמית זה כנפיים. כשאתה מתחיל להרגיש שכל התמלות, כל חיבור כזה, מעיף אותך למעלה. ואז אתה מסתובב בעולם, ואתה נהנה מכל דבר, ואתה אומר, וואו, לא חשבתי שאני יכול ליהנות כל כך מהחיים. כי כל הזמן שנהניתי, פחדתי, הנה, מהצחוק הזה יצא בכי. מה, לא היה לכם דודה כזאת? אם אתה נהנה יותר מדי, בורא עולם כבר יתפוס אותך, מה אתה נהנה? אתה לא אמור להיענות, נחרבה ירושלים, אתה לא יודע? אתה בן אדם רציני, אסור לך להיענות. אתה צריך לעשות דברים כי כתוב, לא כי אתה נהנה, חס ושלום, אוי ובוי, אסור להיענות. כל הלימוד תורה ועשיית התורה והמצוות זה הכל, כי הבורא אמר כי זה קריזה שלו. אם אתה נהנה, משהו פה לא בסדר. לצערנו הרב, זה גם סימולציה. זה גם סימולציה. למה? מישהו פעם סיפר לי, אשתי סיפרה לי שירת, בסרט של מסיבה בלתי אפשרית, מכירים את היפם כזה? באחד הפרקים הראו איזה, התוכנית הייתה כל כך מוזרה, שהגיבור אומר, אבל זה בלתי אפשרי. אז אומר לו, קוראים לזה משימה בלתי אפשרית, לא משימה, לא mission difficult, לא משימה קשה, בלתי אפשרית. שבן אדם עושה את הבלתי אפשרי, איך הוא מרגיש? בורא. שאתה עושה סתם דברים, כי זה קשה, כי זה מאתגר, חישו שלה, פרן לזה טעם, אבל שאתה עושה את הבלתי אפשרי. כי יש לך מכשולים, כי הפריעו לך בדרך, להתחבר לתודעה של רוחניות, של אנרגיה חיובית. יש לנו בסימולציות שכל אחד מאיתנו עובר כל מיני הפרעות. כי אנחנו צריכים לבחור בין הכאב לבין העונג, בין המילוי לבין החוסר, בין השמחה לבין העצב. אנחנו חייבים לבחור בזה, כי אנחנו חייבים להידמות לעליון. אני לא יכול לקבל את זה בחינם. נחזור לרמח"ל. כי האדם לא יכול לסבול מתנת חינם. לא לאורך זמן. ולכן, מה הכי חשוב? כסף? רכוש? משפחה? לא. העונג האלוקי, זה הכי חשוב. כל היתר זה רק... זה רק האמצעים, זה רק העטיפות. וברור שאתה לא קונה את המוצר בשביל העטיפה. נכון? נכון, יש כאלה שקונים את המוצר, שמים את העטיפה איפשהו באיזה מחסן, כי אולי זה יתקלקל ואתה צריך להחזיר עם העטיפה. אוקיי? אבל אתה לא קונה את זה בשביל העטיפה, אתה קונה את זה בשביל המילוי. והמילוי, כל הסימולציות של כל האפשרים, על כל מקרהם, כל ההסתברויות של מה שאנחנו יכולים לעבור, זה כדי שנוכל להגיע למצב, שנוכל ככה לעשות, מכירים את זה, אתה קונה איזה מוצר, אלקטרוני, אתה מנסה להפעיל אותו, זה לא עובד, אחרי שהרכבת אותו, אתה מתקשר למספר 800, שואלים אותך דבר ראשון, תגיד לי, אתה חיברת אותו לחשמל? כל החיים שלנו זה בשביל לעשות, להתחבר לשקע. ושמרתם לעשותם. זה בעצם כל מה שאנחנו עוברים, זה הכל סיבוב אחרי סיבוב. מתי אתה יוצא מהלופ, מהלולה, שלמדת איך להתחבר? למדת להתחבר? אוקיי, בוא נעביר אותך עכשיו ללולה הבאה. ונראה איך אתה יוצא מהלולה הזאת. אנחנו במבחן, במשחק. אינסופי, הוא לא אינסופי. לנו נראה עוד זה. זה משחק שכל כולו הדבר אחד, אתה יכול להתחבר לשפע? לא יכול להתחבר לשפע. התחברת לשפע במצב הזה, בוא ניתן לך עכשיו מצב יותר מאתגר. עד שתגיע למצב שאתה שולט בכל הרמות, בכל המדרגות, ואז כבר טוב, אין לך כבר יותר אתגרים, אתה יכול סוף טוב, הכל טוב. ובעיקר ליהנות מהדרך, ולא להתייאש. תודה רבה. שבוע טוב.